שלום לכולם, אנחנו בפרק נוסף, והיום בחרתם לדבר על...
דרקונים, אני בחרתי.
דרקונים. אבל לפני שנתחיל, נספר למאזינים שלנו שאוספנו גם ערוץ יוטיוב חדש, שנקרא הסקרנים פודקאסט, ובו אנחנו נעלה לאט לאט את הפודקאסטים שלנו גם עם וידאו, למי שאוהב גם לצפות ולא רק להאזין. יפה, אז פתיח קצר, ומתחילים.
הסקרנים.
כשאתם שומעים את המילה דרקון, מה אתם חושבים?
יצור דמוי לתא ענק, בעל שתי כנפיים.
יצור אגדי ומפלצתי, בעל שתי כנפיים ושתי רגליים. והרבה אנשים חושבים שיש לו 4, אבל במקור זה 2.
אוקיי. אז דרקונים מופיעים למעשה בסיפורים העתיקים של מרבית התרבויות. מאנגליה עד סין, מהודו ועד מקסיקו, אפילו באוסטרליה. המילה דרקון הופיעה בספרות האנגלית בתחילת המאה ה-13, ומקורה במילה דרגון, הצרפתית. הצרפתים שאבו אותה מדרקונם, הלטינית, שבתורה לקחה מיוונית עתיקה דרקונטוש. המשותף לכל המילים האלו הוא אחד, נחש. הכוונה היא לא בהכרח לנחש כמו שאנחנו מכירים, אלא יותר לזוחל, נחש כמו לטעה. ובאמת, התיאורים הראשונים הקיימים לדרקונים מתייחסים לסוג של נחש ענקי. אחד התיאורים העתיקים ביותר מופיע במיתולוגיה המסופוטמית. יודעים איפה הייתה מסופוטמיה?
בארץ ההיפופוטמיה.
אז מסופוטמיה לא קשור להיפופוטמיה.
זו מדינה נפלאה.
זה היה אזור בנהרות הפרט והחידקל, במקום שהם נמצאות בו עיראק, קצת מסוריה וקצת מאיראן. והשם מסופוטמיה בעצם אומר בין שני נהרות, הפרט והחידקל. במיתולוגיה המסופוטמית, אלים שונים, בעיקר אלי שערות, היו נלחמים בנחשי ענק. חשוב לציין שהמיתולוגיה המסופוטמית השפיעה רבות על כל הסיפורים במזרח התיכון ובהמשך באירופה. הסיפור של נוח והמבול למשל, או מגדל בבל, מופיעים גם בסיפורים המסופוטמיים לפני שהופיעו בסיפורי התנך שלנו. דרקונים גם נוכחים מאוד במיתולוגיה ובתרבות הסינית. אחד הסיפורים הנחמדים הוא שלפני אלפי שנים, לפני שהיו נהרות ואגמים, הארץ הייתה שטוחה ויבשה, פרט לים המזרחי הגדול. ארבעת הדרקונים שחיו בים המזרחי הופפו להם מעל האדמה, וראו אנשים מתפללים ובוכים לגשם, כי הם רעבים והצמחים שלהם לא גדלים בלי גשם. הדרקונים ריחמו על האנשים ואפו לארמונו של מלך הג'ייד שבשמיים. המלך, שכעס על הדרקונים שהופיעו בלי הזמנה, רצה שיסתלקו משם, ולכן הבטיח להם שמחר הוא יוריד גשם לבני אדם. כך חלפו להם 10 ימים, ואף טיפת גשם לא ירדה. אז הדרקונים החליטו לעשות מעשה. הם עפו לים המזרחי, ומילאו את הפה שלהם במים. אז הם טסו מעל בני האדם וריססו את המים כאילו יורד גשם. היבולים החלו ללבלב ולצמוח, ולאנשים היה מה לאכול. מלך הג'ייד כל כך כעס על הדרקונים שהוא הורה לכלוא אותם באדמה והוריד מהשמיים הרי ענק על כל אחד מהם. הדרקונים שנקברו עמוק באדמה לא ויתרו והחלו לשחרר לאט לאט את המים הרבים שנשארו להם בפה. המים חלחלו החוצה וכך נוצרו 4 הנהרות המרכזיים בסין. אתם מבינים, בתרבות הסינית הדרקון מסמל בעיקר דברים טובים. עזרה, אצילות, מזל טוב, חוזק ועוד.
מה התיאור של הדרקונים אז?
הדרקונים הסינים באמת נראים כמו נחש גדול, עם 4 רגליים, בלי כנפיים, אבל יודעים לעוף ולדבר. במקביל, בהודו, מספרים על ויטרה, שהיה נחש ענקי שבלה את כל המים בעולם וגרם לבצורת. אינדרה, שהיה אל ששלט במזג האוויר, החליט להילחם ולהרוג את ויטרה. הם נלחמו בשמיים, ובכל פעם שהקו אחד בשני, כל פיצוץ אז נשמע ואורות חזקים נראו. רעמים וברקים. כל פעם שאינדרה פצה את ויטרה, מים ירדו מהשמיים והשקו את היבולים של בני אדם. בעצם הסיפור הסיני וההודי די דומים, אבל עם הבדל מהותי אחד. מה ההבדל לדעתכם?
שוויטרה רצה לגזול את כל המים, והדרקונים בסיפור הסיני... רצו לתת מים, שזה כאילו הפוך.
נכון, אז אם בסיפור הסיני הדרקונים היו טובים ועזרו לבני אדם, אז בסיפור ההודי הדרקון היה מרושע, והאל הוא זה שנחלץ לעזרה. בתנך שלנו אנחנו מוצאים מספר פעמים את השם לוויתן, כשהכוונה היא לא ללוויתן היונק הימי שאנחנו מכירים, אלא לסוג של נחש מפלצתי שחי במים. באותה תקופה, בערך לפני 3,000 שנים, במרכז אמריקה, באזור מקסיקו של היום, דיברו על קוואצלקוטל, שפירוש השם המילולי הוא נחש מחונף. באוסטרליה יש אגדה על נחש הקשת, שמספרת על התקופה בה לא היו עדיין בני אדם, צמחים או נהרות בעולם, רק אדמה יבשה. ומתחת לאדמה, עמוק עמוק, ישנה לה נחש הקשת במשך עידנים. יום אחד היא החליטה לזחול על פני הקרקע היבשה, והחליטה להשתמש בקסם שלה לגרום לגשם לרדת בפעם הראשונה. הגשם ירד שבועות, חודשים ושנים ברציפות. ככל שהנחשה זחלה, נוצרו נהרות, אגמים וימים, בעקבות שהשאירה בחול. החול שנערה מאחוריה הפך לגבעות והרים, וכך האדמה הפכה ירוקה ופוריה. אז היא העירה את כל החיים מתחת לאדמה, והארץ התמלאה ביונקים, ציפורים ודגים. בסוף היא העירה שני בני אדם, גבר ואישה.
אדם וחווה.
היא לקחה אותם למין גן עדן כזה, וביקשה מהם לשמור רק על חוק אחד, להתנהג בכבוד לכל החיים ולאדמה, ולשמור עליהם, כי אם הם לא יעשו כך, היא תחזור ותברא עולם אחר במקום, עולם בלי בני אדם.
נשמע קצת מוכר.
זה מזכיר את סיפור אדם וחווה, גן עדן והנחש. גם במיתולוגיה היוונית ישנם לא מעט דרקונים. גם הם ברובם סוג של נחש, לפעמים עם כמה ראשים כמו הידרה, או בשילובים נוספים, לדוגמה חצי נחש וחצי בן אדם כמו טייפון. או חימרה, שהייתה עם ראש של אריה, גוף של עז וזנב של נחש. חימרה, אגב, לפי אחד מהסיפורים, נשפה אש. מה שככל הנראה היה התחלה של האגדה הזו, שנראה בשלב מאוחר יותר בסיפורים האירופאים על דרקונים שנשפו אש או חומר רעיל. במיתולוגיה היוונית גם נפגוש יותר דרקונים ששומרים על אוצר, כמו גזת הזהב או תפוחים מזהב. עכשיו, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. איך זה יכול להיות שבמשך תקופה של אלפי שנים התפתחו במקומות רחוקים כל כך, סיפורים שמתארים יצור דומה כל כך, עם כנפיים או בלי כנפיים, חי במים או לא, תמיד מדובר בסוג של נחש ענקי עם קסקסים, והרבה פעמים עם תכונות אנושיות כמו דיבור, היגיון, טוב לב או רוע.
יכול להיות שזה מקלה אוזן, ואז כאילו אומרים, וואי, שמעתי סיפור כזה וכזה, בוא נתאים אותו יותר לאזור שלנו.
התיאור הקדום ביותר שמקשרים אותו לנחש ענקי הוא מדרום אפריקה. לפני בערך 75 אלף שנים, ציורי קיר מתארים טקסים פולחניים של אנשים עם נחשי ענק שקשורים בהורדת גשם. אנחנו יודעים שלא הרבה זמן אחרי זה, בקטנה בערך 10,000 שנים, האדם החל לנדוד צפונה ומזרחה, לכיוון סין. שם התווסף לנחש, בסיפורים, ראש של חיה אחרת, לפעמים אפילו של בן אדם, או קרניים, קסקסים, לפעמים גם היכולת לעוף. לסין הוא כנראה הגיע לפני כ-60 אלף שנים. משם הסיפור התפשט חזרה למערב, לכיוון אירופה, צפונה לרוסיה, ומזרחה לצפון אמריקה, בתקופה שבה מיצרי ברינג היו קפואים, ובני האדם יכלו לחצות אותם ליבשת החדשה. אבל למה נחש? מה הסיבה?
לא יודע. זה אולי יצור חזק?
אז הכל קשור כנראה לפחד המוטמע בנו מנחשים. לאחר תקופת הדינוזאורים, כשהיונקים החלו להתרבות ולמלא את כדור הארץ, האויב היחידי האמיתי של היונקים היה הנחש. בנו כיונקים מוטבע פחד בסיסי וכמעט גנטי מנחשים. ולכן הגיוני שהאויב הגדול ביותר של האדם יווה גם את הבסיס למפלצת הזאת. החיבור של הנחש לגשם נובע כנראה מהסיפור המקורי בדרום אפריקה. שם הנחשים היו יוצאים משנת החורף שלהם באביב כשהכל פורח ומלבלב. ומה גורם להכל לפרוח ולגדול?
המים של הגשם.
מים, גשם, נכון. בימי הביניים באירופה הדרקונים שינו קצת את האופי שלהם, קיבלו כנפיים, ירקו אש, וגם שם בדרך כלל הם שמרו על אוצר גדול וחיו במערות. לפעמים גם היו חוטפים נשים צעירות. אלו הדרקונים שאנחנו במערב מכירים בעיקר מסיפורים של ימי הביניים או ההוביט של טולקין, ולאחרונה שיר של אש וקרח שהיווה את הבסיס לסדרה משחקי הכס המפורסמת.
זה גם יצור שמופיעים במשחקים ובסיפורים, נגיד בספרים, נגיד כמו במבוכים ודרקונים.
נכון.
ודרקונים,
יש הרבה עדויות לטקסים פולחניים וסיפורים על דרקונים, אבל אין שום עדויות ארכיאולוגיות על חיות ענק מחונפות, נושפות אש או בעלות ראש של עז וגוף של נחש. נציין שאת המחקר שמצא את הקשר העמוק בין כל האגדות האלה לאורך כל כך הרבה שנים, פרסם בשנת 2015 ג'וליאן דה הוי, וחייבים לתת לעבודה המדהימה שלו קרדיט. יש לכם עוד משהו להגיד בנושא דרקונים?
דרקונים לדעתי נוצרו גם לפעמים כדי להפחיד, אבל לא להפחיד יותר מדי. זה כאילו משהו שאתה יכול להשתמש בו, נגיד לסיפור, אבל לא להפחיד יותר מדי.
אתה צודק. בדרך כלל דרקונים באגדות איפה חיים? במקורות מים גדולים, ביערות אפלים, במערות ומנהרות מתחת לאדמה.
בהרים.
בהרים גבוהים, כל אלה מקומות שהם לא כל כך בטוחים לבני אדם להסתובב בהם, בתקופה עתיקה כמובן. ויכלו להשתמש בפחד הזה מדרקונים, כדי למנוע מהאנשים ללכת פתאום לחפש את עצמם בלב יער אפל, או בתוך מערה עמוקה, ואולי ככה למצוא את מותם. אז אם אתה מפחד שיש שם דרקון, אתה תימנע מללכת לשם.
תאכל את הירקות או שיבוא דרקון ויהרוג אותך.
אוקיי, אז תודה לכם, וניפגש בפודקאסט הבא.
ביי.
ביי.
להתראות לכולם. הסקרנים.